אמר רב נחמן, משה תיקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן. יהושע תיקן להם ברכת הארץ כיוון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תיקנו בוני ירושלים. דוד תיקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תיקן על הבית הגדול והקדוש. הטוב והמיטיב ביבנה תקנוה כנגד הרוגי ביתר. דאמר המתנה, אותו היום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה הטוב והמיטיב. הטוב שלו ישריחו, והמיטיב שניתנו לקבורה. מעודי תמעתי על תקנה זו של חכמי יבנה. חכמי יבנה ראו את החסד הגדול של הקדוש ברוך הוא, שלפחות לפי מסורת חז"ל ביתר נפלה גם היא בתשעה באב, זאת אומרת שאנחנו נמצאים בחודשי הקיץ החמים, בט"ו באב ניתנו הרוגי ביתר לקבורה, ולהיות שבוע שלם מושלך ברחובות זה ודאי נס גדול שלא יסיחו, וחסד גדול שניתנו לקבורה, ועל כך צריך להודות. אבל למה בתוך ברכת המזון? חכמי יבנה בכלל פעלו רבות בדור שלאחר החורבן לנסות לשקם את הריסות העם, לנסות לתת משמעות לקיום, לקיום יהודי, לקיום רוחני, לקיום משמעותי, גם במצב של חוסר מקדש, גם כשסדר היום משתנה לחלוטין מסדר יום של תמיד בבוקר וכבש אחד בין הארבעים. אחת התקנות המשמעותיות ביותר שנעסוק בה בהרחבה בעזרת השם בלימוד בזמן הזה, היא גם תפילות כנגד תמידים. היא קשורה למציאות הזאת שלאחר החורבן, ובתקנה הזאת ביקשו לתת משמעות, הנה חינה מסוימת ונשלמה פרים שפתנו, ובנקודה הזאת הם בעצם תקנו תקנות רבות ולא נעסוק בהן עכשיו, אבל תקנות רבות שנועדו באמת לתת לצקת משמעות לקיום במציאות של חורבן. הרוגי ביתר לחמו ונאבקו כ-65 שנה לאחר החורבן כדי להשיב מלכות לירושלים, כדי להשיב מקדש לירושלים, כדי להשיב מלכות השם ושכינה לירושלים. למרבה הצער הם כשלו במרד הזה. אבל לא רק שכשלו, בעקבות המרד הזה, בעקבות הכישלון, באה תקופה קשה ביותר על היישוב היהודי בארץ ישראל, על הימים האלה שיבואו בעקבות הכישלון הזה, יאמר רבי ישמעאל בברייתא בסוף פרק שלישי בבבא בתרא, מיום שגזרה מלכות הרשעה דין הוא שלא נישא נשים ולא נוליד ילדים, ונמצא זרעו של אברהם אבינו קלה חס ושלום. והווה אמינא הזאת היא לא רק הווה אמינא, לכאורה גם מתוך ההקשר הדין הוא לא בוצע רק בגלל שנאמר שם בסוף מוטב שיהיו שוגגים ועל יהיו מזידים. דהיינו הדין הוא כך, רק כדי שלא יהיו מזידים. כי בכל במציאות הזאת של הגזרות של מלכות הרשעה של ההר, אותו כישלון של המרד, כי בכל דין הוא שחס ושלום עם ישראל יחדל מלהתקיים. וחכמי ביתר מתבוננים, חכמי יבנה מתבוננים בתוך המציאות הזאת, ונדמה לי שלנגד עיניהם חולפת נבואת יחזקאל הנביא, אותה נבואה שהשנה, מפני שלא זכינו לשבת חול המועד, לא הפטרנו אותה. הייתה עליי יד אדוני ויוציאני ורוח אדוני ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות, והעבירני עליהם סביב סביב, והנה רבות מאוד על פני הבקעה, והנה יבשות מאוד. ויאמר אליי בן אדם, התחיינה העצמות האלה? ואומר, אדוני אלוהים, אתה ידעת. כה אמר אדוני אלוהים לעצמות האלה, הנה אני מביא בכם רוח וחיתם, ונתתי עליכם גידים, ועליתי עליכם בשר, וקרמתי עליכם אור, ונתתי בכם רוח וחיתם, וידעתם כי אני אדוני. ויאמר אלי בן אדם, העצמות האלה, כל בית ישראל המה. הנה אומרים, יבשו עצמותינו, ואבדה תקוותינו, נגזרנו לנו. במציאות הזאת של ההר החורבן, של ההר כישלון המרד, התחושה המהלכת בקרב העם, שאם הפעם זה לא הצליח, אזי חס ושלום יפשו עצמתנו, עבדה תקוותנו, נגזרנו להם. חכמי יבנה מתבוננים בתוך המציאות הזאת, ושומעים את רוח הנחיים הזאת, ומזהים את הקושי הגדול, ויודעים, הם גם יודעים, שברכת המזון, ברכתה של ארץ ישראלי, יהושע תיקן ברכת הארץ, דוד ושלמה תיקנו ברכת ירושלים, וכך הם פשוטם של מקראות, ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטובה שנתן לך. על הארץ זו ברכת הארץ, הטובה זו ברכת ירושלים, שנאמר ההר הטוב הזה והלבנה. וחכמי יבנה יודעים שברכתה של ארץ ישראל וירושלים בימים של חורבן עלולה להתפרש חס ושלום כאילו איזושהי קריאת מגילת איכה תמידית, מגילת חורבן, כי איפה ארץ ישראל ואיפה ירושלים ואיפה הבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו? זהו המבט של חכמי יבנה. וחכמי יבנה יודעים שאם זכינו שהרוגי ביתר שנבקו על השבת המלכות והשכינה לירושלים לא ישריחו וניתנו לקבורה באדמתה של ארץ ישראל, אותה נתינה לקבורה באדמתה של ארץ ישראל היא נטיעת התקווה. שם נמצאת התקווה, והם זועקים, עוד לא אבדה תקוותנו, התקווה הנושנה, לשוב לארץ אבותינו, עיר בה דוד חנה, עיר בה דוד הכין את כל התשתית לבניין המקדש, ובנו שלמה השלים את הבניין. כן, אותה תקווה לשוב לעיר קודשנו, לעירו של לירושלים, עירו של דוד ושלמה, עיר הקודש והשכינה, עיר הקודש והמקדש, לא אבדה תקוותנו. עוד ישוב העם הזה אל ירושלים ואל ארץ ישראל, אל ברכת הארץ וברכת ירושלים ואל הבית הגדול והקדוש. והיסטורית אכן הדברים נכונים. בעצם מאז אותו מרד, מאז כישלון המרד ההוא, לא נעשה למיטב ידיעתי שום ניסיון משמעותי מאורגן להשיב שכינה לירושלים, להשיב שלטון לירושלים במשך כמעט 2,000 שנה. ואנחנו בדורנו זכינו לראות בחסדי השם את הרוח שהשם הפיח בעצמות היבשות, את העצמות היבשות שהקדוש ברוך הוא נותן עליהם גידים, מעלה עליהם בשר, קורם עליהם אור, נותן בהם רוח, רוח השם עליהם, מפיח את הרוח, ועם ישראל כולו, כל בית ישראל המה, מתעורר, מתעודד, משקם את עצמו. ואותה נטיעת תקווה של חכמי יבנה שנעשתה אז מיד סמוך עם החורבן, מתחילה לתת פירות לנגד עינינו. ואתם הרי ישראל, ענפיכם תיתנו ופריכם תיתנו לעמי ישראל כי קרבו לבוא. והמציאות עולה על כל דמיון, והמציאות עולה על כל חלום. וברוך השם, בשנים האלה שבהם זכינו לכונן מחדש מלכות ישראל בארץ ישראל, מלכות ישראל בירושלים, אנחנו זוכים לעם שיושב בציון ובנה מדינה שהיא מעצמה צבאית בחסדי השם, מעצמה כלכלית, ובתוך כל הכלכלות המתנדנדות בעולם מסתמנת כלכלת ישראל כאיזה אי יציב יחסית בתוך כל הקשיים והמשברים שמתקיימים בשנים האחרונות בעולם. מעצמה של הייטק, מעצמה חברתית, מעצמה של תורה, מרכז התורה הגדול בעולם. כל זה זכינו בחסדי השם. ואף על פי כן נדמה שלפעמים, לעתים כשאנחנו מתבוננים במציאות מסביב, ובניצוח התקשורת, שלעיתים מעודדת ומדגישה את אותם פנים קשות ופנים שליליות שבתוך המציאות, ולפעמים אנחנו עצמנו שקועים בתוך צרות הרגע, בתוך צרות השעה, בתוך קשיים כאלה ואחרים, נקודתיים כאלה ואחרים, עד כדי כך שאין בעל הנס מכיר בניסו. כפי שאומר הנציב על הפסוק, נעושה נפלאות גדולות לבדו, שלעיתים הקדוש ברוך הוא עושה נפלאות גדולות שרק הוא לבדו כביכול חש בהם, מרגיש אותם, יודע אותם. ובעל הנס לא מכיר בניסו. וכשמתבוננים במציאות, אכן רואים שנכון הדבר, יש צללים, צללים רבים והם לא מעטים. יש עדיין הרבה מה לתקן, בצדק, ביושר, בהגינות, בסולידריות חברתית, בתורה, ביראת שמיים, ועוד כהנה וכהנה. אבל המציאות כפי שהיא, אולי למי שנולד כאן בארץ ומי שחי בדור הזה, שכל המציאות הזאת של לחיות ולהיוולד בתוך ארץ ישראל, בתוך מדינת ישראל, תחת שלטון יהודי, נראית כל כך ברורה מאליה, עד כדי כך שזה פשוט, זה טבעי. שום דבר לא מובן מאליו. אם אנחנו נזכור שבמשך 2000 שנות גלות עם ישראל קיבה וציפה להגיע למציאות הזאת. כשאנחנו מתבוננים במציאות הזאת, עם כל הקשיים ועם אותם צללים, כשאפשר יהיה וכשאפשר וצריך לעשות כך, כשמתבוננים, צריך להתבונן בבחינת מה שאמר הנביא ירמיהו, מרחוק השם נראה לי. להתרומם מעל הרגע, להתרומם מעל המציאות הנקודתית, ולהתבונן התבוננות רחבה יותר, מקיפה יותר, בפרספקטיבה. לראות את הדברים בתמונה שלמה, לא בתמונה של נקודה, לא במבט של נקודה, במבט רחב. ומרחוק השם נראה לי. שם במרחב הגדול, שם במבט הגדול, כשרואים את המציאות, ושוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. גם מביא הביקורים, כשהוא מביא את הביקורים, ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, רש"י בשם חז"ל במקום, ואמרת אליו שאיני כפוי טובה. היסוד הזה של הכרת הטוב, של הכרת של הקדוש ברוך הוא עמנו, זה יסוד שאנחנו חייבים להפנים אותו, לדעת את ערכו. וגם מביא הביקורים מצידו, הוא היה בא ואומר, הגעתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר השם אלוקינו נותן לנו, נשבע השם לאבותינו לתת לנו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אין להסתפק באמירה הזאת, ואתה תיתן אמירה הרבה יותר משמעותית, אמירה שתיתן לך מבט אמיתי על המציאות שבה אתה חי. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, וירד מצרים, ויגור שם במתי מעט. מתחיל בגנות ומסיים בשבע. דווקא מתוך התחלה בגנות, דווקא מתוך התחלה מהמצב האפסי התחלתי, כשמתבוננים מה היה בראשית, באותה גנות של הראשית, של הרמי עובד אבי. ואז אתה מתבונן בפער הזה שבין הרמי עובד אבי של הראשית, לדעתה הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה שנתת לי השם. אז אתה לומד את גודל חסדיו של הקדוש ברוך הוא. אתה לומד להעריך את מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. ואתה לומד להעריך שהמציאות היומיומית שאתה רואה כל רגע ורגע אינה פשוטה ואינה מובנת מאליה, אינה פשוטה כל עיקר. גם אנו, כשאנחנו באים להתבונן במציאות שלנו, לעתים יש נטייה, ותמיד צרות אחרונות משכחות את הראשונות, ותמיד כשנמצאים בתוך מצוקה של רגע, אז אדם שוקע בה, וחושב שהנה, כאן נמצאים במשבר כזה, וכאן נמצאים בקושי כזה, ומקרא ביקורים מלמד אותנו להתרומם מעל הרגע, להתבונן במבט ההיסטוריה הרחב, להתבונן בראשית ומתוכה לראות את האחרית, וביחס אליה להשוות את האחרית, ביחס אליה להשוות את המציאות ואת היום ואת הרגע, וכמה היו נותנים הדורות הקודמים בשביל להיות במציאות הזאת שלנו. כמה חיות יש בעם הזה היום, כמה בשר, כמה גידים, כמה אורות קרמו על העם היבש הזה. אז נכון, היינו רוצים שלא יהיו קמטים באור הזה, והיינו רואים שהיינו אולי רוצים שגם הפנים יהיו יותר יפות ויותר מושלמות. ואין לוותר על השאיפות האלה. אבל יחד עם זה, ביום הזה, שומה עלינו להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב של גמלנו. זהו בעומק העניין משמעותה של ברכת הטוב והמיטיב שתקנו חכמי יבנה, שעיקרה הוא שהשם שהוא הטוב, שהיטיב לעם ישראל ולאנושות מראשיתה, שמיטיב לנו בכל שעה ושעה, שהוא גם ייטיב, שמי שגמלנו וגומלנו הוא גם יגמלנו חיים טובים. עיקר הברכה הזאת הוא נטיעת תקוות העתיד, הוא נטיעת תקוות הוא ייטיב והוא יגמלנו בתוך התמונה של המציאות של ההווה, שלפעמים אולי אפילו קשה, ובמהם הייתה קשה במיוחד, אבל את זה, את המבט הזה של הוא ייטיב, של הוא יגמלנו, את זה הם נטעו בתוך ברכתה של ארץ ישראל. ואת הנטיעה הזאת אנחנו נדרשים להפנים, להכיר ולפעול. מתוך ההכרה הזאת ומתוך הכרת הטוב הגדולה, על החסדים הגדולים שהקדוש ברוך הוא מרעיף עלינו בכל שעה ושעה, אנחנו צריכים לשאת תפילה גם לעתיד. השקיפה ממעון קודשך מן השמיים, וברך את עמך ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו. מתוך הכרת הטוב, מתוך הברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו מבקשים להרבות שפע. וככל שאדם מכיר יותר בטובו של הקדוש ברוך הוא, וככל שאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא על טובו שהוא מטיב עמנו, כך הוא מגדיל את ההטבה העתידית, את השפע העתידי שהקדוש ברוך הוא משפיע על העולמות. זכינו השנה ונדמה שזה חלף על ידינו כאילו כדבר מובן מאליו, אבל צריך לזכור שזכינו השנה בחסדי השם לשפע ברכה של גשמי ברכה, אחרי שנים ארוכות שבהם כמות הגשמים שירדה בארץ הייתה הרבה מתחת לממוצע. וזכינו השנה לשפע ברכה של גשמים. וצריך לדעת שגשמים בארץ ישראל משמעותם רצית השם ארצך שבת שבות יעקב. שהקדוש ברוך הוא, אשר עיניו תמיד בארץ הזאת, מראשית שנה ועד אחרית שנה, שמטר השמיים הוא הביטוי להשגחת השם על עמו, לאהבת השם את עמו, לשפע שהקדוש ברוך הוא מבקש להשפיע על עמו, עלינו. זכינו, ועל כך צריך להודות, גם על זה צריך להודות, ולא צריך להודות רק על הגשם, על המים שבגשם, צריך להודות על מה שזה מסמל, על רצית השם ארצך, על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה אותנו, על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו. ואנחנו צריכים להיענות לקריאה הזאת. והיום, ביום העצמאות הסמך דלת של מדינת ישראל, ברגעים האלה שבהם אנחנו פותחים את שנת הסמך ה', אומר דוד המלך בתהילים סמך ה', למנצח מזמור לדוד שיר. לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. יש כאן בפסוק הזה, זה מתח בין דומיה תהילה, בין החשש ממי שמשבח, סיימתינו לשבח את המערך, מי ימלא לגבורות השם, ישמיע כל תהילתו. ולכן האדם מתוך המבט הזה לכאורה אומר, לך דומיה תהילה. ומצד שני, אי אפשר להחשות, אי אפשר לשתוק, לך ישולם נדר. מה אשיב להשם, כל תגמולוי עליי, כוס לשועות אשא ושם השם אקרא, נדרי להשם השלם נגדנה לכל עמו. אדם חייב לשלם את נדר ההודעה, את נדר הישועה, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. ובמתח הזה, מתוך ההכרה שאי אפשר לו לאדם למלא לגבורות השם, להשמיע כל תהילתו, אבל פטור בלא כלום אי אפשר, וחובה קדושה מוטלת עלינו, כן, ביום הזה, להודות, לשלם נדר, כוס ישועות אשא ובשם השם אקרא. וחלק מההודעה הזאת, ואני אסיים בקריאת הפרק הזה כולו, פרק סמיכי בתהילים, שכל כולו מדבר על השפע הגדול והברכה הגדולה שהקדול ברוך הוא מרעיף עלינו, מתוך תפילה ותקווה שימשיך להיטיב לנו, לגמול אותנו רווח והצלה וכל טוב, ומכל טוב לעולם אל יחסרנו. למנצח מזמור לדוד שיר. לך דומיה תהילה אלוהים בציון, ולך ישולם נדר. שומע תפילה עדיך כל בשר יבוא. דברי אבונות גברו מני, פשענו אתה תחפרם. אשרי תבחר ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך הקדוש יחליך. נוראות בצדק תעננו אלוהי ישענו, מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. מכין ערים בכוחו נעזר בגבורה, משביח שעון ימים שעון גליהם והמון לאומים. ויראו יושבי קצוות מאותותיך, מוצאי בוקר וערב תרנין. פקדת הארץ ותשוקקיה, רבת תעשרנה, פלג אלוהים מלא מים, תכין דגנם כי כן תכיניה. תלמה ערבה נחת גדודיה, ברביבים תמוגגנה, צמחה תברך. עיתרת שנת טובתך, ומעגליך ירפון דשן, ירפו נאות מדבר, וגיל גבעות תחגורנה, לבשו חרים הצון, בעמקים יעטפו בר, יתרועעו אף ישירו.
ליטר של מים. מה שאומר ש... שמחר בבוקר צריך לדאוג ללכת למכולת או איכשהו להשיג שלוש מים. בנוסף, מחר בבוקר זה כבר היה בלוז, כל אחד יוציאו לחם עם ממרחים וכל אחד יוציא את זה כמו חמישי ועריה לחמולה. Thank you.
שעבר משלו, הוא לא חיים.